טוב, צהריים טובים. אנחנו לומדים מורד התורה, פרק ו, פסקה ב'. אמרנו פסקה ב', ונחזור עליה במהירות. פסקה ב' ולמד פסקה ג', זה פסקאות קצרות אך משמעותיות. כאן הרב אומר, לפי ערך בהירות התשובה שלפני הלימוד, תגדל בהירות ההבנה של הלימוד. אז זה חילוש גדול. מה זאת אומרת? אני מבין או לא מבין, אינטליגנט או לא אינטליגנט? כן, בכל השאלה אם אדם יש לו שכל או... ומסתבר שבתורה המושג הבנה הוא מושג שונה. זה נחדד, מה שמורה לא חידדנו? מושג להבין זה לא כמו במושג יודע מה כתוב, ואפילו לא רק יודע למה. אלא בתורה להבין זה בעצם במקום שאני נמצא במקום של התוכן, קשור למקום של התוכן. להבין למה ברמת ההזדהות, ברמת השייכות, ברמת הקשר. ואם אתה לא קשור לזה, אז אתה לא מבין את הדבר. כי תורה עוסקת בערך פנימי, כלומר לא באינפורמציה. כלומר, אחד ועוד אחד שווה שתיים, גם אם תרצה או גם לא תרצה, זה משהו טכני. בעניינים טכניים אין, זה לא משנה אם אתה רוצה או לא רוצה. אתה לא חייב להיות משולש כדי לדעת איך מחשבים משולש. אבל בקודש, אם אתה לא קשור לקודש, אז אתה לא מבין מה זה קודש. כי ההבנה היא קשורה לעולם הרצון. עכשיו מעניין, לא כתוב כאן שלא בתורה, אם כל עוד הוא לא מושלם, אז הוא לא יכול ללמוד. לא, לא כתוב שצריך להיות מושלם, עדיף להיות מושלם, כן? כתוב רצון, כתוב תשובה. זה פעם שעברה דיברנו על זה. כלומר, במקום שלה להיפתח ל, לא במקום שלה נשלם, כי אחרת זה דבר שלא ייתכן, אפשר ללמוד תורה. כלומר, אני בשלב שאני בעצם נמצא במקום שאני נפתח לעולם של התורה. יש מצב שאדם חסום. אם אדם חסום, אז הוא גם לא יכול להפעיל את המנגנון שנקרא לקלוט את האור האלוקי. הוא חסום. מה פירוש אדם חסום? שהרצון שלו לא מרומם. כאילו הוא חי ממקום של אינסטינקט, לא ממקום של רצון. דיברנו על זה בעריכות פעם שעברה, שזו סוגיה מאוד חשובה. אז אומר הרב משוואה, השכל מתרומם על פי יסוד התרוממות הרצון. כלומר, מה זה התרוממות הרצון? שזה מושג מאוד מאוד רחב, צריך להבין אותו. כלומר, באותו מקום שאדם נמצא במקום של עולם השאיפות, הוא נפתח ל, הוא במקום של כן, שהוא שייך לאותה מגמה. לא כתוב מושלם, לא כתוב מבין הכל, הוא שייך לאותה מגמה. אבל יש בזה המון מדרגות. יש אנשים שהם יותר אינסטינקטיביים מאשר רוצים. כלומר, גם אדם שרוצה גלידה, הוא רוצה. אבל בשוננו לא נקרא לזה רוצה, איך נקרא לזה? אינסטינקט, כן. הוא לא באמת, הוא משועבד לעצמו. פעם שעברה דיברנו על הנקודה הזו, שבעצם יש מצבים שאדם קורא לזה רוצה, זה לא נקרא רוצה, אלא הבטן שלו רוצה. היצרים שלו רוצים, זה נקרא רוצה, קורא לזה רוצה, תקרא לזה אינסטינקט. אבל עולם התשובה הוא עולם הרצון. זה בעצם פסקה ששייכת מאוד לראות התשובה. דיברנו פעם שעברה. שבעצם מה זה תיקון, מה זה תשובה? תשובה זה לאו דווקא שאתה מצליח לתקן את האחרת, זה גם, זה סוף התהליך של התשובה. אבל הלב של תהליך התשובה, עכשיו אני מסכם כמה פסקאות בראות התשובה, זה להשתחרר מהשיעבוד למציאות ולהיפתח למקום יותר מתוקן מהמציאות. כלומר, הבעיה שלנו, למה אנחנו לא מתקנים את עצמנו? כי אנחנו מרגישים עבדים למציאות, זה המציאות שלנו. מה אני אעשה? זה רע או טוב? מה אני אעשה? זה אני. מה שגורם לאדם לכתוב זה ייאוש. ייאוש, עבדות, כניעה למציאות, ופיתוח הרצון זה התשובה. זה השלב, צריך גם בפועל לתקן, כן? אבל השלב היסודי, השלב הכי מרכזי של תשובה, הוא במקום שאני רוצה. אפילו שאני לא יודע מה אני רוצה, אבל החלטתי להיות משוחרר. אני בן חורין. אני מסוגל ללכת למקום שהוא שונה ממה שאני היום. זה הנקודה הכי מרכזית של המושג תשובה. לכן כאן הרב אומר שבעצם לפני הלימוד צריך לחזור בתשובה. מה פירוש? אין דווקא הכוונה שדווקא אני צדיק שאני לא חוטא בכלל. אלא אני מרגיש חופשי ללכת למקום שאני לא נמצא בו כרגע. מרגיש חופשי. אני לא מיואש. אני יודע שאני מסוגל ללכת לתורה, לאמת של התורה. כלומר, לפני הלימוד של התורה, אני אומר, מה שהתורה תגיד לי, אני אלך על זה עד הסוף, ואני לא משועבד לכלום, לשום הרגל, לשום אינסטינקט, לשום חולשה, לשום ייאוש, לשום כלום. סור מרע, ועשה טוב. כלומר, התשובה, זה זה שאני לא משועבד לכלום. אני לא יודע מה התורה אומרת לי. עוד לפני שיש... איך אני יכול לחזור בתשובה אם אני לא יודע מה כתוב בתורה? התשובה, כן, אפשר. למה? כי קודם כל אני אומר, אני לא יודע מה כתוב, אני לא יודע כמה, אני לא יודע אם צריך לבוא, אני לא יודע, בכלל, לא למדתי תורה, לא למדתי על תפילין, לא למדתי על שום דבר. אבל אפשר לחזור תשובה לפני תורה, בפירוש, לפני הלימוד. אני מסוגל ללכת לכל מקום שהוא אמיתי. אחר כך אני פותח את הספר ולומד מה האמת. וזה נקרא תשובה שלפני הלימוד. היא לא תשובה מושלמת. למה היא לא תשובה מושלמת? כי אתה לא יודע, כי אתה לא למדת. אבל זה המרכז. תשובה שלפני הלימוד, יש גם ביטוי באורות התשובה. זאת אומרת, אני משוחרר, אני מספיק גיבור, יש לי מספיק כוחות נפש, ללכת למקום של אמת. למה שהאמת תתברר, גם אם זה קשה, גם אם זה לא קשה, אני אלך על זה. זה נקרא תרוממות הרצון. בעצם אפשר להגיד שהדבר הכי קשה לאדם זה לבנות את אמון ביכולת של עצמו לרצות. לפי רוב בני האדם, הם מתבלבטים בזה. הם, כן, יש להם הרגלים, ובאמת יותר משועבדים להרגלים של עצמם מאשר לאמת. ועד רבה, הרבה אנשים מתרוממים, זה ברוך השם. גם אנשים לא מושלמים, מה שמתקן אותם, זה המקום של האמון בעצמי. אמון בקדוש ברוך הוא, וזה אמון בעצמי. כן, אני מסוגל לעשות, אם זה אמיתי, אני אעשה את זה. האם אני לא יכול ליפול? אחר כך גם אם ייפול. כבר נקודה מרכזית בתשובה קרתה. מה קרה? יש לי רצון מרומם. יש לי רצון לצאת מהמקום של השיעבוד. כן, אז אומר הרב, ככה אפשר ללמוד. אבל מי שהוא... אין לו תשובה לפני הלימוד, מה יקרה לו? הוא חסום. הוא יפתח, יקרא ספר כתוב שצריך א' ב', הוא יעשה את זה? לא. הוא גם לא יבין, לא רק שהוא לא יעשה, זה פשוט שהוא לא יעשה. הוא גם לא יבין באמת מה כתוב. כי הוא חסום רגשית, הוא חסום נפשית, והוא חסום שכלית. אז אולי בקלסר זה יהיה כתוב, אבל זה לא יהיה כתוב לא בלב ולא בשכל. זה הפסקה. כן? אז בואו נקבע את אחת הפסקאות המרכזיות ביחס בין התשובה, העולם הרצון והתורה. בואו נראה. אז אומר הרב, לפי ערך בהירות התשובה שלפני הלימוד, בהירות זה מקום מבורר, כן, זה מקום עמוק, מקום גדול. יש תשובה קטנה, יש תשובה גדולה, יש תשובה מבוררת, יש תשובה לא מבוררת. תגדל, שלפני הלימוד, מעניין, למה הרב מדגיש לפני הלימוד? כי זה עוד לפני שאני יודע מה. אני יודע מה לא. לא שהחטא לא, מה לא, מעניין, מה לא. אני לא משועבד להם לאתמול. אני יודע, אני פתוח. אני פתוח לדרך חדשה. זה נקרא תשובה שלפני הלימוד. התשובה יותר גדולה זה התשובה שאחרי הלימוד, אבל אנחנו לא עסוקים בה. כן? אז אומר הרב, לפי ערך בהירות התשובה שלפני הלימוד, תגדל בהירות ההבנה של הלימוד. כי אם אני פתוח, ואם אני מסוגל להקשיב באמת למה שכתוב, אז אני אבין. אומר הרב, השכל מתרומם על פי יסוד התרוממות הרצון. כי להבין באמת, זה להיות שייך. אם אתה לא מבין, אם אתה בעצם גאוותן, למשל, או שאתה חסום, אתה כל כולך נעול בגאווה שלך, אז אפילו תהיה קלסר שלם על הנבא, לא הבנת כלום. כן? זה לא מתמטיקה, זה לא טכני. זה להבין באמת מה זה הנבא. כן? דוגמה, כן? ולא רק בזה, מסתבר שאפילו בגמרא זה ככה. כי באמת זה נראה טכני, שלוש שנים פה, לא, זה לא טכני. אם אתה לא שייך לעולם הערכי של חז"ל, אתה לא יכול להבין אותם. לא יעזור בדין, אתה לא יכול להבין אותם. אתה יכול להבין לכאורה, אבל להבין באמת את העולם הערכי של חז"ל, או את העולם הערכי של התורה, או את עולמו של הקדוש ברוך הוא, אם אתה חסום, איך תבין? והוא, אז אומר הרב, והוא מתבהר לפי מידה של בהירות הרצון. רצון תשובה, זו תשובה שהיא הכנה לתורה, שהכותרת שלה להיפתח להאמין בעצמי בעצם, זה אותו דבר. לדעת שאני מסוגל להתרומם למקום יותר גבוה, ועכשיו אני יכול ללמוד תורה. טוב, זה ממש ממש מבחינתי איזושהי פסקה שנותנת את המתכון הצלחה ללימוד תורה. ואם נגיד בצורה שלילית, אולי חוסר יכול ללימוד תורה הוא קשור לפסקה הזו. זה על עצמנו, על כולנו. אתה אדם חסום, אז לא... כי באמת קשה. באמת קשה להשתחרר מרגלים. באמת, באמת קשה. באמת קשה להשתחרר מהיכולת לאדם. אז מה אם עד עכשיו התרגלתי להיות א', אני יכול ללכת לבית, זה גם קשה. אבל אפשר, עושים את זה. הרבה יהודים ברוך השם עושים את זה, ומתעלים ומתעלים. עכשיו יוצא ככה, כל פעם שאנחנו מצליחים להבין באמת משהו מתורה, סימן שהיה תשובה לפניכם. וגם נגיד את זה לטובה. ואת אם באמת, לכך, קראתי פסקה, לא משנה, למדתי פסקה ברב קוק, ואני מרגיש שזה קלה בול לנשמה שלי, סימן שלפני שלמדתי, עשיתי תהליך פנימי של תשובה. הפסקה לא מדברת על טקס, הרני או על סט תשובה. לא, זה משהו בפנים, עמוק בנשמה. משהו בכלל נפתח. אחרי שנפתחת, הצלחת להבין. טוב, פסקה ג' תשובה עליונה ולימוד התורה. כן? תשובה עילאה. יש, מה זה בין פסקה ב' ופסקה ג'? פסקה ב' זה באמת לתשובה, אבל בהירות התשובה, אבל זו לא תשובה מושלמת. אני רוצה, זה לפני הלימוד. אז אני לא יכול באמת להבין, דוגמה, לפני, אם לא למדתי, אני לא מבין מה השורש של התשובה, נכון? דוגמה. כי לא למדתי כלום. באתי עם קוקו ושרפן. כלום, לא יודע כלום, לא יודע מה, לא יודע למה, בכלל אולי מותר לאכול חזיר, לא, כלום, כלום, לא למד כלום. אז מה כבר יש? רצון. אפילו לא רצון, לא רצון לעשות פעולה, לא נכון כלום. רצון במקום הכי עמוק של המילה רצון. מה המקום הכי עמוק של המילה רצון? אני חופשי. בן חורין. אין לך בן חורין. נכון, למה הוא בן חורין? כי הוא במקום שאני לא משועבד למה שהיה, למה שהתרגלתי. אני חופשי לגמרי. אם יש אמת, אני מסוגל להיות אותו. עכשיו, פסקה הבאה, היא משולבת עם התורה עצמה כבר. תשובה עילאה. בוא נקרא את כל הפסקה, ואז נבין את הסדר בין הפסקאות. שבאה מאהבה גדולה, ומתוך הכרה ברורה. מעלה את כל התוכן הלימודי למדרגה של הפריה ונביאה כזאת, שאין דוגמתה בשום תוכן לימודי מצד עצמו. אפשר להגיד, נשים כאן נקודה. נגיד כאן, כמעט, זו תשובה אחרת. זו תשובה שלפני הלימוד, פסקה ב', פסקה ג' היא תשובה שאחרי הלימוד. ולא רק היא תוצאה של לימוד, היא משכללת את הלימוד. למדתי, טוב, באתי עם הקוקו והשרפן, למדתי על ארץ ישראל, למדתי על תורת ישראל, למדתי. ומערב, תשובה עילאה, עליונה. משהו שהוא כבר תוצאה של משהו מפותח יותר, מבורר יותר. זו תשובה שבא ממקום של בית מדרש. למדתי כבר משהו, ומה אני עושה עם מה שלמדתי? למדתי מסילת ישרים, למדתי, מה אני עושה עם זה? אני עושה תהליך של תשובה, הפקת לקחים. למדתי על זריזות, למדתי, כן. אני לוקח את הלימוד, וכאן הרב מתאר בצורה מיוחדת מה קורה לתשובה שהיא בעצם כתוצאה מהלימוד. מה קורה? מה אדם עושה אחרי שהוא למד? בעזרת השם, שנזכה, כן? לא, בוא נראה. תשובה עילאה, עליונה מאוד, שבאה מאהבה גדולה. כי אני כבר הכיר את הקדוש ברוך הוא, אני מכיר את המלך. למדתי כבר, אני כבר למדתי. ונפגשתי עם תוכן. כי בעצם כל לימוד תורה הוא יותר ויותר אהבה. זאת אומרת, מה זה אהבה? אהבה זה רגש, היא באה מתוך הזדהות והיכרות. אני לא רק משוחרר, זה הפסקה הקודמת, כאן אנחנו עולים קומה. אני נפגש עם, אני מזדהה עם, אני נפגש עם משהו מאוד מאוד גדול. אז זה בא מתוך מאהבה גדולה, מתוך הכרה ברורה, שנעשה מתוך מקום מאוד גדול, כבר למדתי משהו, לא מושלם, אבל בניתי משהו, הבנתי משהו, הפנמתי משהו. מעלה, עכשיו שימו לב, למדתי תוכן, מעלה את כל התוכן הלימודי למדרגה של הפריה ונביאה כזאת שאין דוגמתה בשום תוכן לימודי מצד עצמו. נגיד כאן ככה, תחשבו, תשובה ראשונה זה להיפתח, למדתי, ועכשיו יש, עכשיו אני עולה עוד קומה, הלימוד לפני התשובה העליונה, אז הוא קיים, למדתי, הבנתי, נפתחתי לזה, אבל באה התשובה שאחרי הלימוד, ויש כאן הפריה ונביאה, יש כאן ביטויים מאוד עמוקים שצריך להבין אותם. זה כאילו יש כאן שני צדדים למטבע. התורה זה מה האמת, נכון? עדיין, אני לומד מה האמת. אבל האמת לא נטוע, אני עדיין לא בתוך האמת. אני לומד, אני שייך כבר כי אני נפתחתי. קלטתי את האמת. אבל עדיין אני עדיין לא שייך לגמרי לשם, כי עדיין זה לא הפנמתי פנימה פנימה לנפש שלי, ליצרים שלי. מה זה התשובה העילה? שבאה ממקום של ברור תורני, וכאן אני לוקח את אותו תוכן למקום של הפריה הדדית. מעניין, יש הפריה הדדית, כלומר יש אמת ויש את האישיות שלי, ואני קולט את האמת הזו, ואני עולה עוד קומה אחרי הלימוד למקום של הזדהות גדולה בין הנפש של האדם לאמת הזו. תחשבו כאילו שלוש קומות, קומה ראשונה, תשובה פשוטה. מתוך כך, לימוד תורה, אבל זה לא מספיק, אני עולה עוד קומה. זה ביטוי מאוד מעניין. מעלה את כל התוכן הלימודי. כלומר, מה יש יותר מאשר להבין מה כתוב בתורה? יש יותר, מה יותר מזה? לקחת את זה למקום פנימי, נפשי, מוסרי, לנשמה, זה עולה עוד קומה. אני מפנים את זה, וזה לא רק מפנים, יוצר נביאה כזאת, חיבור, מעניין, זה גם ביטוי של חיבור בין האישיות שלי, בין הנפש התאורה, שהיא לא מושלמת, אבל יש בה משהו, לבין האמת. שידוך כזה, הפריה הדדית, בין הנשמה הגדולה של כל יהודי, לבין התוכן שבספר. זו התשובה העליונה. איזו התאמה כזו. כן, 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 אני כל כך מזדהה, למדתי, הבנתי, יש כאן הזדהות פנימית בין מה שאני באמת, באמת, באמת רוצה. זה הרצון יותר עליון. זה לא רק להיפתח של פסקה ב', זה המקום של, הנה, התוכן הזה כל כך שייך אליי, ואז יש חיבור שנקרא הפריה הדדית בין התוכן, שהאלוקי לגמרי, האלוקי העליון שלא תלוי בי, לבין מה שאני, זה השלב השלישי שבא לי מתוך הלימוד. זאת אומרת, שאין דוגמתה בשום תוכן לימודי מצד עצמו. הכוונה שבתוך לימוד, הוא נשאר לימוד, אני יודע את האמת, מה זה משנה מה אני עושה איתו? בתורה זה לא. בתורה אותו תוכן עולה עוד קומה. בוא נראה הרב יותר מדבר לעומק איזו פסקה כזו שמסבירה מה התהליך שאדם אמור לעבור אחרי הלימוד שלו. תקרא לזה הפנמה, תקרא לזה התאמה, תקרא לזה הפריה ונביאה. מה זה נביאה? זה כבר נהיה טבעי, כלומר, כמו מעיין כזה, זה כבר... ממנה אני גם מבין דבר מתוך דבר. יש ביטוי, מבין דבר מתוך דבר. וואי, אני לוקח את התוכן שקמתי ואני משליך את זה לעוד דברים. זה כבר אינסופי כזה. אני כבר יכול לחדש בזה. איך אתה יכול לחדש? תשובה, איזה פלא גדול. כלומר, אני לומד תוכן, וזה מתחבר אותי לעוד דברים, וזה יוצר חידושים. זה נביאה כזו, נביאה של מעיין. לא מתוך גאווה, לא מתוך שאני יודע, כן, אבל מתוך משהו מאוד טבעי, אותנטי שקיים בכל יהודי. איזה אמת שנובעת, וואי וואי וואי, זה נותן לי רעיונות, זה לוקח אותי למקומות מיוחדים. זו תשובה עליונה. שנזכה. בוא נראה, אומר הרב, כשהאדם, ממשיך הרב מסביר, נכון? רגע, זה, כאן נסבר פסקה ג' כן. כן. אז יופי, אז יש לנו שני פסקאות, תשובה, תשובה ותורה. תשובה של להיפתח, תורה, ואומר יש לנו שלישייה כזו. נפתחתי, למדתי, והפנמתי. מה? מה? נכון, ועוד תורה, ועוד תורה, כמו עד לפני. כאילו יש לנו כאן שנביץ כזה. תשובה, אבל זה לא תשובה אלא. זו תשובה שאני מסוגל להשתחרר. הפנמתי, למדתי, תשובה עליונה, זו תשובה של איזשהו... אני לוקח את האמת הזו, לא רק באופן טכני אני יודע ליישם אותה. זה כבר תשובה, אני אגיד ככה, התשובה אלאה, זה תורה עליונה יותר גבוהה מהתורה של הספר. תן לי דוגמה הכי פשוטה. כן. טוב, למדתי. קודם כל תשובה, אני נפתחתי נפשית לתוכן. יופי. למדתי. שלב הבא, אני עושה לימוד. זה לא רק סתם שאני מיישם, שאני לא עובר עבירה. התשובה העילאה היא לא רק לא לעבור עבירה, היא תורה יותר מפותחת. כלומר, בוא נקרא לילד בשמו, התורה, התשובה יותר עליונה, זה לרומם את התורה עצמה. אם חזל לא היו אומרים את זה, אל תקריא בנייך, אלא בנייך. כלומר, התשובה העליונה זה מקום יותר גבוה מהתוכן שלמדתי בכלל. כי הנשמות שלנו יותר גדולות מהשכל שלנו. בואו, אולי צריך לפתח את זה, דבר מאוד עמוק. כי הדבר, כי בשכל, הבנתי, בסדר, נפתחתי, הבנתי, ברוך השם. קדוש ברוך הוא נותן לנו זכות להבין. ואז זה עולה לקומה שמעבר למה שהבנתי כאן. זה מעיין. פתאום אתה מגיע להשגות. לא פתאום. זה משהו מאוד מובן מה שקורה כאן. כלומר, קלטתי, והתורה נותנת לי כוח לקחת את התוכן שאני למדתי למקום יותר גבוה ממה שאני למדתי. זה המעיין הזה. עוד פעם אני חוזר לניסוד שבעצם צריך לפתח אותו, שהנפש והנשמה של האדם יותר גבוהים ממה שהוא מבין. מה שהוא מבין זה כבר עליון. להבין תורה, להבין את רצון השם. לא מושלם, אבל להבין משהו שהשם רוצה. אבל ברור שהנפש שלנו והנשמה שלנו זה הרבה יותר עליון מהשכל. כל הכבוד לשכל. כי הנשמה זה משהו, זה חלק אלוקא ממעל. הרבה יותר טהור. ממילא נוצר כאן איזשהו מעיין כזה. המעיין הזה מבטא תורה יותר עליונה ממה שאני קלטתי בספר. האדם מסוגל להגיע למדרגת תורה מעבר לתורה שהוא קלט. זה מעיין. שנזכה לזה. לא, אם הרב כותב את זה, זה כמעט שרלוונטי לכל אחד ואחד מאיתנו. כלומר, אם אדם עושה את התהליך הנפלא הזה של לימוד תורה מתוך בהירות של תשובה, ובאמת הוא מבין בצורה בהירה את התוכן, שלב הבא יהיה תורה יותר עליונה ממה שלמדת. מה שנקרא תלמיד עולה על רבו, הרב אומר לך שיעור, ואתה מסוגל לקחת את התוכן הזה למקום יותר עליון. יותר עליון ממה שאתה הבנת. כנפש, הנשמה שלך, האלוקית שלך, זה נהיה מעיין. פתאום אדם מגיע למגמות גדולות, לתארה גדולה, למחשבות גדולות, יותר ממה שהוא הבין. וזה מגיע, כן, זה מגיע לדברים, ובעצם הרב אומר, זה בניין, ככה בעצם בפועל, ככה התורה בונה את אישיות האדם. לא אומר, רגע, האם הפסקה הזאת אומרת שאין חטאים? יש, נפילות. אבל יש התקדמות. כאן הרב בדיוק מתאר לנו בצורה מדעית, איך נראה התקדמות בתורה. אז בואו נסכם את ב' וג', זו נקודה מאוד חשובה. בואו נסכם את ב' וג', נפתחתי, קלטתי. כלומר, תשובה ראשונה, אם אתה לא נפתח, אין מה לעשות. אתה לא יכול, תורה אלף פעמים, שום דבר לא יקרה. אז נפתחתי באמת, ואני באמת רוצה, קלטתי את התוכן של דבר השם, וזה מתחבר אצלי למקום מאוד פנימי, מאוד עמוק בנשמה, שנהיה כאן זה מעיין, נהיה הפריה, מעניין, זה ביטוי מיוחד, מה זה הפריה? דרים קטן שיוצר, כן, כמו תינו, כן, משהו קטן קטן שיוצר מציאות מאוד גדולה, מאוד עצומה. אה, תגיד לי, מה הרב, הפסקה הזאת רלוונטית אלינו? כן, כנראה שכן, אנחנו לא, כן. כלומר, תדע לך, שאתה לומד תורה, זה משפיע עליך יותר ממה שאתה חושב, בתנאי שעשית תשובה לפני כן. כלומר, זה זורק בך מחשבות, זורק בך רצונות, אפילו הבנות גדולות, מעבר למה שלמדת. לא תמיד זה, אפשר לכתוב את זה, לא תמיד אפשר לסמן את זה, אבל זה קורה. אז זה מדרגות כאלה, כלומר, ואז מה השלב הבא? מחר אני לומד עוד פעם, עוד פעם אני עושה תשובה. זה תהליך כזה, כל הזמן, תשובה, תורה, תשובה. זה, בסדר? יאללה, בוא נלמד עוד פסקה, נתחיל. טוב, פסקה ג' ד' היא כבדה בפני עצמה. כן, אז אם ככה אני אשאל את עצמי מה אני לומד בפסקה ב' וג', זה ממש תיאור שקוף שכל אדם, שכל יום ויום שהוא עובר, ככה הוא עובר, הוא חשוב. כלומר, אדם מסוגל לחדש בתורה, יש כתוב, אולי הרב רומז לזה, שזה מה שכתוב, שאין תורה שאין בה חידוש. מה פירוש שאין בה חידוש? הרב, אין לי חידוש, הבנתי מה כתוב, וזה, מה? אז לא, תשובה, כל תורה מייצר חידוש בתורה, למה? כי תורה זה התוכן, הבנתי משהו. אבל ברגע שזה עובר לתהליך של תשובה הילאה, אז הזיווג הזה בין התוכן לבין הנפש שלי, מייצר חידוש. לכן חז"ל אומרים, אין דבר כזה. אם לא חידשת, חידוש זה לא דווקא המצאה, שיטה חדשה. חוץ הרשב"א, הרשב"ם ולא יודע מה. הרב רון. לא, לא משהו כזה. אבל באמת חידוש גדול של איזושהי נקודה ערכית חלשה שלא הייתה אי פעם מאז בריאת העולם. כן? זה מעניין שכאילו מדבר על הפריה ונביאה. זה מרכז הפסקה. נביאה אינסופית. כלומר, זה איזשהו, זה נקודה שיצר איזו פגישה כזאת, כמו באיזה חשמל כזה, שזה יוצר איזשהו מעגל כזה, שזה מייצר המון המון תיקונים. כלומר, התורה שלנו היא משפיעה המון יותר מעבר לתוכן הפשוט הזה. אתה לומד תוכן מסוים, אבל הוא פועל המון תיקונים, המון ברורים, המון 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 חידושים גדולים, שהם דקי דקים. זה לא שאתה דווקא עכשיו אם תמציא את תהיה הרב קוק הבא. לא תהיה הרב קוק הבא כרגע. אבל לעומק, קראו כאן המון המון תהליכים. תהליכים כימיים ומרוחניים. להיעזר, מי שזוכה להיפתח, אז סכן, מי שזוכה להיפתח לתשובה, להיפתח לתורה, קוראים לזה תשובה, קוראים לזה רצון, נכון, זה לא. ממילא, כשהוא נפגש עם תורה, זה נפגש בהיר, אתה קולט את זה באמת, ושלב הבא, שלב התשובה, שאחרי הלימוד, דרך אגב, זה לא, נגיד ככה, זה הפוך למה שאדם חושב, שהוא יושב ובוכה, וואי, כתוב שאסור להיות עצלן, ואני עצלן, בלי כפוך. דרך אגב, מעניין, אם היו שואלים אותי, מה התשובה שאחרי התורה? למדתי מסילת ישרים, כתוב שם שהעצלנים זה, עצלנים זה אוי ואבוי. אז אם היו שואלים אותי, הייתי אומר, מה אדם יושב אחר כך בחדר, נכנס לבעסה. בכלל לא. מה זה התשובה הבאה? מה? לא. השגות חדשות בתורה, זה תשובה. השגות, הוא עוסק, זה מתחבר לי לדברים, זה מעין. תשובה היא לעזה, השגות חדשות. ממילא אתה לא תחתה, מעניין. לא כתוב כאן שאדם לומד, פותח יומן ואומר, אוי וואי וואי, אני על הפנים, זה גם. אנחנו לא שוללים את זה. אבל הנקודה המרכזית שאדם לוקח את התורה למקום של הבנות חדשות. זה תשובה. למה זה תשובה? תקרא לזה עוד תורה. לא, זה תשובה הילאה. כי תשובה זה תהליך פנימי שאדם עובר. זה הכותרת, מה זה תשובה לעומת תורה? תורה זה מה כתוב. ומה זה תשובה? לעומק, לעומק, מה זה תשובה? מה אני עובר בנפש? אז זה לא מפקש שאני עובר בעסה ובכי. זה גם חשוב, אבל זה לא הפסקה שלנו. מה אני עובר אחרי שלמדתי תורה? הזדהות הכי עמוקה עם התוכן שמייצרת הפריה כזו. מייצרת, אני מוצא בתוכי את הזריזות, דוגמה. סייר, נדבר על, למדתי על מידת הזריזות, סתם דוגמה. למדתי והבנתי. פתאום אני מוצא בתוכי את הנפש הזריזה הזו. ואז ממנה לתקן זה קל. אני מדבר כאילו זה קלות, כן? אבל אני אומר, מבחינת תהליך, פתאום אני מוצא בתוכי, בעולם הרגשי שלי, בעולם הנפשי שלי, את היסודות האמיתיים שקוראים להם זריזות, כן, כדוגמה. אז זהו, אז ממילא אין, אחר כך, שלב שהרב לא כותב אותו, צריך לתקן בפועל, זה דבר כאן. אחרי שעשית תשובה אלה, ואתה מוצא בתוכך את השייכות, התיקון, התיקון עצמו הוא טכני לגמרי, טוב, אז פשיטה שאני אתקן. טוב, נו, פסקאות מיוחדות, צהריים טובים. אז כל הפסקאות מדברים סביב הסוגיות האלה, של תשורה ותשובה, פסקה ד', פסקה... טוב.